כן, היום כפי שאמרתי נתחיל קצת בהלכות. וההלכות הראשונות, ההלכה הראשונה, יש את סימן גם ידידיה, תודה רבה, בסדר, שומעים, כן, קיבלנו כבר. כן, יש את סימן תכ"ט, עוסק בהרבה מאוד פרטים, שואלים ודורשים. ניגע בסימן קצר, סימן תל, שהוא סימן מאוד קצר, על שבת, קוראים שבת הגדול, כן. למה קוראים לו שבת הגדול? אז מאחר וזה נוגע לספירת העומר, אולי נזכיר את זה בעזרת השם בהמשך, כבר כשנתקרב לימי ספירת העומר, אבל טעמים רבים נאמרו למה נקרא שבת שלפני פסח, נקראת שבת הגדול. השנה פסח חל ביום חמישי, כלומר יום רביעי בלילה זה ליל הסדר, והשבת שלפני כן, אנחנו, השבת הזאת נקראת פרשת ויקרא, בעוד שבוע נקרא פרשת צו, וזה אחד הסימנים של פסח בשנה רגילה, בשנה לא מעוברת, צבו ופסחו. צבו, כלומר תקראו פרשת צו ופסחו, תעשו פסח, וכך גם השנה הזאת קוראים פרשת צו ופסח. שבת פרשת צו נקראת שבת הגדול. אז יש אומרים בגלל הדרשה הגדולה, ויש אומרים בגלל כל מיני סיבות. אמרתי כמה פעמים, אני חושב שיש, כל הסיבות נכונות, אבל יש גם סיבה נוספת. מאחר שהייתה מחלוקת בין הצדוקים לבין הפרושים על הפרשנות בענייני ספירת העומר. בספירת העומר כתוב למעשה 3 פעמים ממחרת השבת. והניף הכהן את העומר, ממחרת השבת יניפנו הכהן, ואז הכוונה היא ממחרת השבת, ממחרת הפסח, כפי שמפרשים הפרושים, דהיינו ביום ראשון של חול המועד, וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה, 7 שבתות לא תהיינה, שוב הכוונה ממחרת השבת, מאותו יום ראשון של חול המועד. אבל הכתוב השלישי זה עד ממחרת השבת השביעית תספרו 50 יום. 3 פעמים, הפעם השלישית היא עד ממחרת השבת השלישית תספרו 50 יום. ושם אנחנו נאלצים לפרש ממחרת השבוע השביעי, לא ממחרת השבת או היום טוב. לכן טיפשי הצדוקים פירשו ואמרו לא, אנחנו מפרשים את כל שלושת הביטויים האלה שמופיעים כולם באותו פרק, מופיעים אותם שלוש הביטויים ממחרת השבת, אנחנו מפרשים אותם אותו בזהים אותו דבר, ממחרת השבת, שבת בראשית. כלומר, תמיד ספירת העומר מתחילה ביום ראשון ומסתיימת בשבועות שגם הוא יום ראשון. ולכן הגמרא במסכת מנחות מספרת ש נטפל להם רבן יוחנן זכאי לצדוקים אל הביתוסים, אמר להם זאת מנין לכם, ולא היה שם מי שענה לו אלא זקן אחד שפטפט כנגדו, ואמר לו משה רבינו אוהב ישראל היה, וידע ששבועות זה חג קצר, הלך והצמיד את שבועות לשבת כדי שיהיה להם סוף שבוע ארוך, שבת פלוס שבועות, ולכן שבועות תמיד יוצא ביום ראשון. השנה הזאת שבועות יוצא ביום שישי, יום אחד לאחר הפסח, הפסח ביום חמישי, לפי הסימן של את בש, א' של פסח 9 באב, ב' של פסח שבועות, ב' של פסח יום שישי, שבועות שישי, יש לנו שישי שבת מחוברים, אבל לא שבת וראשון מחוברים, מכל מקום גם סוף שבוע ארוך בהחלט כשנגיע. אבל אני חוזר לשאלה, אז הצדוקים פירשו את ה, כפי שהם מפרשים ממחרת השבת, שבת בראשית מיום ראשון. הפרושים, מה הם עושים עם הדבר הזה? מדוע התורה נקטה ממחרת השבת בכלל? והסיבה היא מפני שגם יום טוב נקרא שבת. גם יום טוב נקרא שבת. אבל יותר מזה, בפסח יש לנו למעשה 2 ימים רצופים שנקראים פסח. י"ד נקרא פסח, כי בו מקריבים את קורבן הפסח, וי"ד מחצות היום, קצת אחרי חצות, מהזמן שמקריבים את קורבן הפסח, זה יום טוב, חצי יום טוב. למחרתו יש את ליל הסדר, שהוא באמת יום טוב האסור בעשיית מלאכה. י"ד מותר בעשיית מלאכה. כאשר התורה רוצה לבאר מאימתי מתחילים לספור את ספירת העומר, מה היא תגיד? אם היא תגיד ממחרת הפסח, ממחרת הפסח זה ממחרת קורבן הפסח. ממחרת קורבן הפסח זה יום תתוו, שזה יום אחד לפני המקובל. ולכן התורה לא אומרת ממחרת הפסח, אלא ממחרת השבת. כלומר, ממחרת אותו פסח שהוא גם יום שבתון. לא אותו פסח שהוא קורבן הפסח, שהוא לא יום שבתון, אלא ממחרת הפסח שהוא יום שבתון. לכן התורה אומרת, קוראת ליום טוב הראשון של פסח ממחרת השבת. וזה מתאים באמת רק לשניים, ממחרת השבת יניפנו הכהן, וספרתם לכם ממחרת השבת, ששני הדברים האלה גם יחד אכן נכללים ומתפרשים ממחרת השבת וממחרת היום טוב. הפעם השלישית זה באמת כאילו לשון שהתורה הועיל, והתורה השתמשה בלשון אחת כדי להסביר על ספירת העומר, לכן התורה באותו פרק נוקטת גם לגבי עד ממחרת השבת השביעית, נוקטת ממחרת השבת. אבל מצינו בתורה ביטויים, מילים דומות ופרשנויות שונות, לא נביא לזה ראיות כי זה לא מענייננו. אבל מכל מקום, כאשר אנחנו מדברים על יום טוב ראשון שנקרא בתורה שבת, ממחרת השבת, ומדברים על שבת, השבת שלפני היום טוב הזה, איך נבדיל את השבת מהיום טוב הזה, שנקרא לו שבת הגדול. שבת הגדול, יום טוב הוא שבת קטן, שבתון, ושבת הזאת היא שבת הגדול. לכן קוראים לשבת הגדול, הזדמנות לפרש שוב, זה הסימן הכמעט ראשון, השני בהלכות פסח, סימן תף למד, ואם כן, למדנו על עוד סיבה מדוע קוראים לשבת הגדול, שבת הגדול. כן. ניכנס למצווה הראשונה שפוגשת אותנו ערב הפסח, והיא בדיקת חמץ. מעניין כמה סימנים יוחדו לבדיקת החמץ בשולחן ערוך. אני אקרא את שמות הסימנים. סימן תף למד א', זמן בדיקת חמץ. סימן תף למד ב', דין ברכת בדיקת חמץ. סימן תף למד ג', דיני בדיקת חמץ. ותף למד ד', דינים הנוהגים תכף אחר הבדיקה. ארבעה סימנים ייחד השולחן ערוך, ועוד סימנים נוספים כמובן, יש זה לא נגמר, אבל דין מי שלא בדק בליל י"ד, זה דין המפרש בים ויוצא בשיירה, והמזכיר ביתו, זה עוד כל מיני דינים מקרים פטרים פרטיים, עכבר שנכנס, מי שלא בדק ולא מצא כיכור, דין חמצו שלנו יהודי. יש הרבה עוד מאוד הלכות, אבל נפקא מינה גדולה לדידן, בשלווה לחמץ, נפקא מינה לבדיקת החמץ, ארבע סעיפים, סימנים מרוכזים, שבהם מונה השולחן ערוך את הלכות בדיקת חמץ. למעשה, כהקדמה, מה שכתוב בהלכות, פעמים רבות, זה לא מה שאנחנו נוהגים היום. למה לא נוהגים היום? מה קרה? נשתנה השולחן ערוך? חלילה, חלילה וחס. משנה לא זזה ממקומה, וגם שולחן ערוך לא זז ממקומו. אבל ההתנהלות של היום נשתנתה לגמרי לעומת ההתנהלות של העבר. בעבר היה לכל אחד מקום מוגדר, חדר, בית, מטבחון קטן, מזווה קטן, שיש לו קופסאות פה ושם. אנשים לא היו מחזיקים הרבה זמן, גם כי לא היו מקררים, לא היה אמצעי שימור, וגם כי לא היה כסף, וגם כי לא היה מקום, ולא היה הרבה דברים. היו מצטמצמים בדירה קטנה אחת. משפחה שלי, אבותיי, שגרו במאה שערים, היו ישנים בחדר אחד, כל המשפחה בחדר אחד, וקיר קטן מפריד בין חדר ההורים לחדר הילדים, וכל הילדים ישנים בחדר אחד, וכשיצר לארח משפחה, כל המשפחה נכנסת לאותו חדר עם הילדים, וישנים בצניעות, כל אחד במקום שמיטתו, אם היה לו מיטה. אבי זיכרונו לברכה היה מספר שכאשר היו באים אליהם אורחים, אבי נולד וגדל במאה שערים, וכשהיו באים אליהם אורחים הביתה, אז כמובן היו מפנים את מיטות הילדים ונותנים את המיטות שלהם לאורחים, אז איפה הוא היה ישן? על עדן החלון. לא להיבהל, עדן החלון במאה שערים, זה היו בתים מאוד מאוד עבים, עדן החלון הייתה אבל לא 70 סנטימטר כמו המיטה הצנועה ביותר היום, אבל בהחלט מקום שילד נער יכול להתקרבל שם, לפרוס איזה משהו כדי שלא יהיה לו קר, ולא יהיה לו עולה, אבל זה היה ישן על עדן החלון, זה היה המקום הקבוע שלו כאשר היו באים אורחים. מכל מקום, אני חוזר לגודל של הבית. הבית, הבתים פעם היו קטנים, ולא היו כל כך הרבה מקומות לבדוק אותם, לא היה רכבים, לא רכב אחד, ובוודאי לא שני רכבים לכל משפחה. נכון להיום, הרבה נכסים, הרבה דאגה. מאחר שיש לנו הרבה מאוד נכסים, אין לנו מנוס אלא לבדוק, לשנות את צורת הבדיקה ולבדוק בצורה אחרת, באופן שיתאפשר לנו באמת לבדוק את לקיים את מצוות בדיקת חמץ כהלכתה, כפי שהיינו רוצים באמת לקיים. אז מה למעשה? כתוב למשל, סימן ת' למד א', זמן בדיקת חמץ. זמן בדיקת חמץ, בתחילת ליל י' ד' בניסן, בודקים את החמץ לאור הנר. כל אחד יודע, משנה אור ל-14 בודקים את החמץ, הלשון השכן אור, בתחילת ליל י' ד' בניסן, בודקים את החמץ לאור הנר, בחורים ובסדקים ובכל המקומות שדרך להכניס שם חמץ. ובזה עוד ניגע ונפרט קצת יותר. אם יבוא אדם לבדוק היום באור ל-14, גם את כל החדרים, גם את כל המקומות שנוהגים להכניס בהם חמץ, גם את המכוניות, גם זה, כל הלילה לא יספיק לו. מפני שהכל זה, ואיך היו נוהגים פעם, בסוף סימן ת' למד ג' מלמד אותנו השולחן ערוך, שהמכבד חדרו, מלמד אותנו ההגה, בסוף סימן ת' למד ג' סעיף י' א' בהגה, הגה וכל אדם צריך לכבד חדריו קודם הבדיקה. לכבד חדריו קודם הבדיקה, זאת אומרת, לפני בדיקת חמץ, אוכלים את כל החמץ, נגמר החמץ, צריך לשטוף את הבית, לכבד את הבית, לטטא ולכבד את הבית, קודם בדיקת חמץ, זה מה שהיו עושים, מה לכאורה, מה הדרישות שהיו פעם, אלא מה, הדרישות האלה בימינו, לא יעלה על הדעת, רק לכבד את חדריו, לכבד את הרצפה, קודם בדיקת חמץ, ולכן אנחנו מתחילים את הניקיון הרבה קודם לכן, וזה לכן משנה גם את כל את ההתייחסות ההלכתית המעשית שלנו לצורת הבדיקה ולשיטה, צורה ושיטת הבדיקה בבתינו. לכן אם כן ההקדמה הכללית היא, בימינו אנחנו קוראים את ההלכות, לומדים אותם, מתרגמים אותם לזמן שלנו. זה בעצם הרעיון הכללי שיש בהלכות האלה. כן. לפני שנרד לפרטים, נראה קודם כל את היסוד, הצורך בבדיקת חמץ. מדוע צריך בכלל בדיקת חמץ? אור ל-14, משנה פרק ראשון בפסחים, אור ל-14 בודקים את החמץ לאור הנר. למה צריך לבדוק? שואלים גם רש"י וגם תוספות. רש"י עונה כדי שלא לעבור על החמץ ובל ייראה ובל ימצא. כלומר, שיטת רש"י, אם לא יבדוק, עלול לעבור על החמץ ובל ייראה ובל ימצא. אז לכן צריך לבדוק. שואלים התוספות, אבל מדאורייתא בביטול באלמא סגי, אז יכול לבטל את החמץ ולא יצטרך לבדוק את החמץ. אם לעבור עליו בבל יראה, יבטל את החמץ ולא יעבור עליו בבל יראה ובל ימצא. עונים התוספות, שיטת התוספות, לא בגלל בל יראה, בל יראה ובל ימצא, אפשר להתמודד באמצעות ביטול החמץ, אבל שמא יבוא לאכול. חמץ, גם אם בוטל, אם אנחנו באים לאוכלו, יש גדר אח שווי. אח שווי, נזכר בהלכה, לקמן, בסימן ת' נון. נראה, ת' ב', רגע. חמץ שלא בליבו. הרדריה נזכרת כאן. בגדים שכיבסו, נותר לדבק נייר בחלונות. דבר שנתערב בו חמץ ואינו מאכל אדם כלל, או שאינו מאכל כל אדם, כגון הטרקיה, אף אפי שמותר לקיימו, אסור לאוכלו עד אחר פסח. סימן תף מבית סעיף ד' תף מבית סעיף ד' נתערב בו חמץ, אינו מאכל אדם, או שאינו מאכל כל אדם. אבל בי שמותר לקיימו, אסור לאוכלו עד אחר הפסח. אבל בי שאין בו מן החמץ, אלא כלשהו. הרי זה אסור לאוכלו. אז למה באמת אסור לאוכלו? אומר לנו המשנה ברורה בסעיף קטן כף ב', הרי זה אסור לאוכלו, בהנאה מותר. כן, הוא לא מזכיר פה. התערב, כן, בסעיף קטן כ"א, אומר רבי ג'אברה, אף על פי שמותר לקיימו אסור לאוכלו, ואף שאינו ראוי לאכילה, מכל מקום כמעט דהו אכלו אך שווה. דהו אכלו אך שווה. תמ"ב, סעיף קטן כ"א במשנה ברורה. אם כן, אומרים התוספות, אם אדם לא יבאר את החמץ, לא יבדוק את החמץ, ולא יבאר את החמץ, ימצא חמץ קטן בפסח, אפילו פירור, ויבוא לאוכלו. וכפי שראינו, אפילו על כל שהוא חמץ אסור לאוכלו, לא חייבים עליו, אבל חצי שיעור אסור מן התורה, כך אנחנו פוסקים להלכה. לפיכך, צריך לעשות בדיקת חמץ, מה נפקמינה בין שיטת רש"י באמת לשיטת תוספות. לפי שיטת רש"י, באמת, אם אדם יבטל את החמץ, שוב לא יעבור עליו בבעלי ראי בעלי מצא, אז לכאורה יכול להשאיר חמץ בביתו, לא צריך לבדוק, זה כשיטת התוספות. לפי שיטת התוספות, אם אנחנו חוששים לשיטת התוספות, צריך לבדוק אפילו פירורים, אפילו פירורים קטנים, עם כל פירור חמץ. כשאנחנו מסתכלים בכיסים, בכיסי הבגדים שלנו, לפעמים אוכלים חמץ, והחמץ נושר לנו פה לתוך הכיס של החולצה, למי שיש כיס בחולצה, והחולצה הזאת יש בה פירור חמץ, ומה יקרה אם אני במקרה אכניס את ידי לתוך הכיס של החולצה וידבק לי אחד חמץ ואני אשים אותו בפה? עברתי עבירה דאורייתא, חצי שיעור אסור מן התורה, אבל ביטלתי את כל החמץ, למדנו בסימן תפמם ב' שאפילו ביטלו, אך שווה, אם אני אוכל אותו, אז החשבתי אותו. ולכן אנחנו צריכים לבדוק גם בכיסים. גם בכיסים, למשל, הרמה בסוף סימן תפלמת ג', באותו המקום שקראנו קודם, לסעיף י' א', תפלמת ג', סוף סעיף י' א', אומר הרמה והכיסים, או בתי יד של בגדים, שנותנים בהם לפעמים חמץ, צריכים בדיקה, כמה חמץ נותנים בכיסים. האם נותנים חמץ, אפילו, האם נותנים חמץ שיעור גדול? לא, שיעור קטן מאוד, מפני שהפעורים האלה, אם יבוא לאכול אותם, חלילה עובר על איסור דאורייתא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. כן, אני אומר את הדברים, מפני שראיתי אחד מחברים מבני זמננו, שכותב שבכלל לא חייבים לבדוק, וחייבים לבדוק רק כזית או יותר, ופחות מכזית בכלל לא חייבים לבדוק, ולא חייבים לבאר, ועוד כמה וכמה הלכות. שאני בא קצת להוציא מההלכות האלה שנפסקות שאין להן בסיס, כי הנה כאן אנחנו רואים ברמה שצריך לבדוק הכיסים, הוא ברור שלשיטת התוספות אכן על כל פירור צריך לבדוק אותו. זה אם כן במה שנוגע ליסוד, לשורש, מדוע בכלל אנחנו בודקים את החמץ, כדי שלא נבוא חלילה לאוכלו, וכמובן גם שלא יעבור עליו במה לראה כשיטת רש"י, שזה גם כשל עצמו דבר מאוד ברור. כן, נחזור לזמן הבדיקה. זמן הבדיקה עבורנו קריטי, כי כפי שאמרתי, אולי נזכור קודם כל איזה מקומות צריכים בדיקה. בעיקרון זה נזכר בדיני בדיקת חמץ, שם נזכרים הרבה מאוד דוגמאות שחלקם רלוונטי, חלקם לא רלוונטי. אומר לנו השולחן ערוך, נקרא רק בריפוף בסימן תפלמת ג', בודק כל המקומות שיש לחוש, שהם הכניסו בהם חמץ, ולכן כל חדרי הבית והעליות צריכים בדיקה, אוצרות יין, שאין מסתפק בהם, אין צריך בדיקה, אין לנו כל כך אוצרות יין, שאין מסתפק בהם, חורי הבית, הזיזים הבולטים מהקטלים, כל אלה, גג יציאה, מגדל, רפת של בקר, תרנגולים שאוכלים בחמץ, חור שבין יהודי לחברו, קודש, כותל, שנשתמש בו חמץ בחורים ונפל ונעשה גל, מרתף, כל אלה זה דברים שפחות רלוונטיים בימינו. אבל הם מלמדים אותנו על מקומות שדרך להכניס חמץ. אם אנחנו עוברים באמת על המקומות שדרך להכניס בהם חמץ, מה הם המקומות האלה? היום יש הרבה מאוד מקומות. כמובן, קודם כל, את המקומות הבעייתיים. הבעייתיים באמת, איפה דרך להכניס חמץ? דרך להכניס חמץ, ודבר ראשון, בארונות מטבח. יש ארונות של הלחם, מחזיקים מהם עוגיות, ביסקוויטים, יש מזווה במטבח, יש מקרר במטבח. האם נהוג להכניס חמץ למקרר? כמה חמץ מכניסים למקרר? מקפיא, פריזר, יש היום פריזרים מקפיאים גדולים, כל המקפיאים האלה הם מלאים חמץ. האם צריך לבדוק אותם? צריך לבדוק אותם. כל מקום שדרך להכניס חמץ, צריך לבדוק אותו. אז מה אנחנו עושים באמת עם זה? נמנה עוד את כל המקומות, נעבור. מקרר, מזווה, תיקים שדרך להכניס בהם חמץ, אדם שהולך לעבודתו, ושם סנדוויץ' של חמץ בתיק שלו, אישה שעובדת במשרד ומביאה איתה כריך או עוגיות או ופלים, בחור ישיבה שנוסע לטיול ולוקח בטיול ערימות של חמץ בתוך התיק הגדול שלו, משחקי ילדים, מקלדת של מחשב. האם אנחנו אוכלים, אם היינו אוכלים רק במבה ליד המחשב, אז במבה היא לא חמץ, במבה זה עשוי מבוטנים, קטניות, אבל זה לא חמץ. אבל אנחנו אוכלים גם ביסלי, וביסלי הוא חמץ גמור, ביסלי ועוגות ועוגיות ובגלח וכל אלה, אוכלים אותם ליד המקלדת. אז מה לעשות עם המקלדת? אם נהפוך את המקלדת, יישפך החמץ, אז צריך להפוך את המקלדת. אלא אם כן, אדם אומר, אני לא אוכל אף פעם ליד המקלדת, ולא מרשה לא לי ולא לילדיי ולא לאף אחד אחר לאכול ליד המקלדת. בבקשה, כן. אז הוא פטור מבדיקת חמץ במקום הזה. משחקי ילדים, ילדים אוכלים חמץ ומשחקים במשחקים שלהם. אז לכאורה צריכים בדיקה, ואני אקח את כל פריט פריט, ניקח לגו ונבדוק את כל הלגו לאור הנר. הסתבכנו. באמת, כפי שאמרתי, שעות שעות ולא נגמור את בדיקת החמץ. אז מה למעשה אנחנו עושים היום? אז קודם כל, כפי שאמרתי, פירטתי מקומות שזה לבדוק חמץ. עוד מקום נכבד ביותר, רכב. האם אוכלים חמץ ברכב? אוכלים חמץ ברכב. האם הרכב צריך בדיקה? בוודאי צריך בדיקה. כי כלל גדול לזכור את הכלל הזה, ואחר כך נרד לזמן הבדיקת חמץ שדילגנו עליו בעקבות העיסוק במה ואיכן אנחנו צריכים לבדוק חמץ. אז כפי שאמרתי, כל מקום שדרך להכניס בו חמץ, אני מוסיף הסתייגות אחת. אם דעתנו ורצוננו להשתמש במקום הזה בפסח. אם דעתנו ורצוננו להשתמש במקום הזה בפסח. תיקים שרצוננו להשתמש בהם בפסח צריכים בדיקה. מקרר שרצוננו להשתמש בפסח צריך בדיקה. תנור אפייה שדרך להכניס בו חמץ, בטח. הופיעים בעוגות, אבל אין רצוננו להשתמש בו בפסח. האם צריך לבדוק את החמץ בתנור? למה? לא צריך לבדוק. מדוע? אין רצוננו להשתמש בו בפסח. אז מה כן לעשות? להשאיר את כל החמץ הדבוק בדפנות? לא, לנקות, אבל לא צריך בדיקה. ניקוי צריך בכל המקומות שדרך להכניס חמץ, כדי שלא יישאר חמץ בעין. איפה כתוב שצריך ניקוי בכל המקומות שדרך להכניס חמץ? זה כתוב בהלכות הגלת כלים. בהלכות הגלת כלים, בסימן תף נון א', אומר השולחן ערוך, קדרות של חרס, שנשתמש בהם חמץ כל השנה, אפילו אותם שעושים בהם דייסה ומיני קמחים, משפשפן היטב, עניין שלא יהיה חמץ, ניכר בהם, ומותר להשתן לאחר הפסח. אז שוב, מה מלמדנו השולחן ערוך? משפשפן היטב, עניין שלא יהיה חמץ, ניכר בהם. כלומר, הוא מדבר על קדרות של חרס. אז קודם כל, מצווה לנקות גם את הפירורים, שלא כאותו אחד שכתב שהמצווה היא לנקות רק פירורים שיש בהם כזית. בקדרות של חרס, משפשפן היטב, זה לא כדי שלא יהיה בהם כזית. כזית אין בהם. בעניין שלא יהיה חמץ זיגר בהם. ומותר להשתן לאחר הפסח להשתמש בהם בין במינו, בין שלא במינו, זה כבר נוגע לסוגיה בפסחים. מחלוקת רב שמואל, אבל לא ניכנס לסוגיה הזאת, אבל מכל מקום מותר להשתמש בהם, הוא מצניען בפסח, במקום צנוע שאינו רגיל להילך שם, כדי שלא יבוא להשתמש בהם בפסח, וטוב לסוגרן בחדר ולהצניע מפתח, נקודה, אם כן, למשל תנור אפייה, שאין רצוננו להשתמש בו בפסח, לנקות אותו היטב, לסגור אותו, השכן אומר לנעול אותו, אי אפשר לנעול תנור, אז נדביק עליו פתק או מדבקה, ולכתוב, לא לשימוש בפסח. זה במקום המפתח כדי להזכיר לעצמנו בעצם שוב לשיטת התוספות, שאם בטעות נבוא פעם ונרצה נראה איזה פירור ובטעות נרצה לשים בפה, לא פותחים את התנור בפסח, כי התנור לא נבדק לפסח. ואם אדם רוצה לאפות, פתאום להתחיל לאפות בתנור הזה בפסח, האם אפשר לאפות בתנור שלא הוכשר לפסח ולא נבדק לפסח? התשובה היא כן. מה יעשה? יכשיר את התנור בפסח. תנור אפשר להכשיר בפסח, כי התנור מוכשר בליבון, בליבון קל, בליבון חמור, זה כבר שאלה. יכשיר את התנור לפסח, יעשה בו בדיקת חמץ, וישתמש בתנור הזה בפסח. להגעיל כלים אי אפשר בפסח, כי החמץ שנפלט חוזר ונותן טעם, ולכן זאת בעיה להגעיל כלים בפסח. אבל ללבן כלים אפשר בפסח. אז את התנור הזה, אם הוא רוצה להשתמש בו, מלבן אותו, בודק אותו, בודק אותו, כי אסור להשתמש במקום לא בדוק. דוגמאות לדבר, מיד נחזור שוב לסדר שלנו, דוגמאות לדבר, אדם נכנס למשרד שאולי יהיה פתוח, יכול להיות שהקורונה תסגור את כל המשרדים, אבל בינתיים משרדים פתוחים למשרד, או לאל טרמפ והוא לא בדק את החמץ, עולה על טרמפ שמישהו לא שומר מצוות, מן הסתם לא עשה בדיקה ברכב לפני פסח. אז איך אני יכול להיכנס לרכב הזה? כפי שאמרנו, אסור להיכנס לשהות במקום שלא נבדק בחמץ. אז איך אני יכול? תיכנס לאוטו ותעשה בדיקת חמץ. תראה שהמקום שאתה יושב עליו אין בו חמץ, תראה שלמרגלותיך אין חמץ, ואם יש חמץ, סליק אותו הצידה. מה, אבל איך אני, בא לי ראה ובא לי מצא, בא לי ראה איזה יש שלך אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים. אז נכון שאתה רואה פה חמץ של ישראל, אבל אתה לא עובר עליו. אז בא לרכב, כנראה קנה לעצמו אוצר של חמץ לפני פסח, אולי כדי שיהיה לו לאכול בפסח, אולי בכלל הוא לא יהודי, מי אומר שהוא יהודי? יכול להיות שזה יהודי לא שומר מצוות, יכול להיות שזה לא יהודי, אבל גם אם הוא יהודי שאיננו שומר מצוות, זה איננו מקפיד על, 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 בפסח על חמץ, אבל מכל מקום, לנו זה לא נוגע, ואנחנו לא עוברים עבירה, אבל את המקום שבו אנחנו יושבים צריך לבדוק. כן, אז אני חוזר על הכלל. ניקוי צריך בכל מקום שדרך להכניס חמץ. בדיקת חמץ צריך רק במקומות ובתיקים וברכבים שדעתנו להשתמש בהם בפסח. ואם יש לאדם שני רכבים או ארבעה רכבים, ויש לו שני רכבים שכל השנה הם קשרים לפסח, ולא נוסעים בהם, נוסעים בהם מדי פעם, אבל נזרים, מתנערים בבגדים ונכנסים לרכב הזה, כי זה רכב שמור לפסח, לא צריך לבדוק אותם, מפני ש... הם השמורים שמורים לפסח, ואלה שלא שמורים לפסח לא משתמשים בהם בפסח, צריך לנעול אותם ולכתוב עליהם לא לשימוש בפסח. אשרי מי שזוכר שיהיה לו ארבע רכבים, ארבע רכבים צריך גם כמובן ארבע חניות, אשרי מי שזוכר שיש לו ארבע רכבים וארבע חניות, אבל את הרכבים שהוא לא אין כוונתו להשתמש בהם צריך לנקות, צריך, אבל לא צריך לבדוק. וזה אחד מהדברים החשובים שצריך לזכור באמת בבדיקת חמץ. נחזור בעצם לסוגיית בדיקת חמץ ולזמן בדיקת חמץ. כפי שמנינו כאן, יש הרבה דברים שצריך לבדוק אותם, ובלילה אחד זה לא ייגמר. אז מה אנחנו עושים עם זה? נראה את לשונו של המשנה ברורה בתחילת סימן תפלמד ג' ובסוף סימן תפלמד ג'. אומר לנו המשנה ברורה, בתחילת סימן תפלמד ג' בודקים, הבדיקה צריך שתהיה לאור הנר ולא לאור הלבנה, אומר לנו שולחן ערוך. אומר על כך המשנה ברורה, אור הנר יפה בלילה, ואם הקדים ובדק יום י"ג לאור הנר, יום י"ג לאור הנר, צריך לחזור ולבדוק ליל י"ד כתקנת חכמים. זאת אומרת, המשנה ברורה אומר, למרות שהוא בדק ביום י"ג, ובדק אותו, זה יבדוק בליל י"ד כתקנת חכמים, ומכל מקום נראה את זה, אין לברך אז בלילה על הבדיקה. יש פוסקים, זה בדיעבד, יצא בבדיקה ראשונה. כלומר, יש אומרים שאפילו אם בדק ביום, יצא בכך ידי חובה. אז לבדוק, אבל לא לברך. מה התקנה לדבר? כמובן להשאיר חדר אחד לא בדוק, גם אם אנחנו רוצים להקדים ולבדוק את החמץ בליל י"ג, נשאיר ביום י"ג נשאיר מקום אחד לא בדוק, ועליו נוכל לברך ולבדוק את המקום הזה. שוב, נחזור על ההלכה, פירצנו כאן כמה וכמה פרטים. לכתחילה לא בודקים לאור היום, כי אור היום, אור הנר, איננו יפה לבדיקה. יחד עם זה, אם בדק לאור, ב, 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 לאור היום, וביוד ג' או ביוד ב' או ביוד א', זה לא משנה, אבל בדק ביום, במצב הזה, אומר לנו המשנה ברורה, יש מחלוקת, יש פוסקים, זה בדיעבד, יצא בבדיקה ראשונה, יש אומר שיצא ויש אומר שלא יצא, נפקא מינה. לחזור ולבדוק בליל י"ד, בוודאי שיחזור ויבדוק. השאלה אם יברך, לא יברך, מאחר שזו מחלוקת הפוסקים. האם יצא ידי חובה או לא יצא ידי חובה, לא יברך. מתי הוא כן יוכל לברך? אם ישאיר לעצמו מקום אחד לא בדוק, שאותו לא יבדוק באחד מהימים, אלא יבדוק אותו בליל י"ד, אז יוכל גם לברך על ביאור חמץ קדים. זה המשנה ברורה בתחילת סימן תף למד ג', בסוף סימן תף למד ג', בסעיף י' א', למה קראנו אותו כבר, נקרא שוב את המחבר, המכבד חדרו בי' ג' בניסן, הוא מכוון לבדוק החמץ או לבערו, ונזהר שלא להכניס שם עוד חמץ, אבל בכן צריך לבדוק בליל י' א', אז הנה המכבד חדרו בי' ג', הוא מכוון לבדוק החמץ או לבערו, ונזהר שלא להכניס, צריך לבדוק בליל י"ד. למה צריך לבדוק בליל י"ד? נסביר המשנה ברורה, שני טעמים, שתי סיבות. הסיבה אחת, כי הכיבוד איננו בדיקה, מכבד חדרו בי"ד ג' הוא לא בדיקה. אפשר תמיד לנקות, אבל חמץ נשאר, ועובדתית שכאשר אנחנו מחפשים את החמץ, לפעמים צריך, מחפשים אותו מתחת למזרון, או מתחת לזה, בתוך רחם מוציאים הרבה מאוד פירורי חמץ, אז הכיבוד עצמו, הניקוי עצמו, איננו בדיקה, ושמה נשאר. ודבר שני שאומר לנו המשנה ברורה, שלא צריך לעזוב בלילה ככל ישראל, שלא לחלק בין בדיקה לבדיקה. זה אומר לנו המשנה ברורה ב... סוף סימן תף למד ג' או בסעיף קטן מ-ה. כלומר, שתי סיבות מדוע מכבד חדרו צריך לחזור ולבדוק. כי א', כי הכיבוד איננו בדיקה, וב', גם אם יבדוק בזמן אחר, לא לחלק בין עם כל ישראל, לא לחלק בין בדיקה לבדיקה, מאחר שחכמים קבעו אור ליוד דלת בודקים את החמץ לאור הנר, כל ישראל חייבים בבדיקה זו, ולכן בודקים יחד עם זה. מה קורה אם אדם בדק בליל יוד ג' או בליל יוד ב' או בליל יוד א', זה לא משנה מתי, ונזהר שלא להכניס חמץ. בדק בלילה לאור הנר, אור הנר יפה לבדיקה, מצילו מחלוקת על בדיקה ביום יוד ג', האם צריך לחזור ולבדוק או לא, אבל בליל י"ג או בליל י"ב, בוודאי שלא חייב לחזור לבדוק. אלא למה? בגלל שלא לחלק בין בדיקה לבדיקה. שלא לחלק שכל ישראל בודקים, ואני לא בודק, כי בדקתי כבר באור ליוד ג' ואור ליוד ב' ואור ליוד א' ואור ליוד כבר. אני כבר מנקה את הבית שבוע שלם, וכל ערב אני עושה בדיקת חמץ לכל המקומות שניקיתי אותם, והמקומות האלה נקיים וקשרים לפסח. במצב כזה, הבדיקה בליל י"ד היא באמת רק שלא לחלק בין בדיקה לבדיקה. וכפי שלימדנו המשנה ברורה, שאם אדם בדק ביום י"ג או ביום י"ב, יחזור ויבדוק בליל י"ד, אבל בלי ברכה, מתוך מחלוקת הפוסקים. בוודאי אם אדם בדק באחד מהלילות הקודמים, יחזור ויבדוק, אבל יבדוק בלי ברכה. אז גם כאן, כמובן, כפי שאמרנו, מה תקנתו? תקנתו להשאיר מקום אחד לא בדוק, כדי שיוכל לבדוק אותו ולקיים בו באמת מצוות בדיקת חמץ בליל י"ד כתקנת חכמים. כן, בנושא הזה להיום נעמוד כאן, רק נמשיך בנושא של בדיקת חמץ, נברר, נחדד אולי עוד כמה וכמה נקודות, בעזרת השם.